כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת כי תצא, ונלמד אחד הנקודות הנפלאות שכל אדם צריך לדעת באורח חייו. אל תסתכל על הקנקן אלא מה שבתוכו. הנה פרשתנו מתחילה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. זו פרשה ראשונה בתחילת הפרשה. וממשיכה התורה פרשה שנייה צמודה אליה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים אהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשנייה. פרשה שלישית שצמודה לכך, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסירו אותו ולא ישמע עליהם וכו'. ועלינו להבין מהו הקשר בין שלושת הפרשיות של יפת תואר והאישה השנואה ובין סורר ומורה. זאת ועוד, לכאורה הגמרא במסכת סנהדרין בדף א עמוד א אומרת, בין סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר? לכאורה קשה להבין את הדברים האלה, מה ביאורם של הדברים, היות ופרשת בין סורר ומורה לא אקטואלית, לא תתממש לעולם. אם כן, מדוע נכתבת כזו פרשה כדי לדרוש ולקבל שכר? מה ביאורם של הדברים? חסר לנו במה לדרוש ולקבל שכר רק בפרשת בין סורר ומורה? ונקדים לכך, כדי לבאר את העניין, כאשר נתבונן ברוח הנושבת ברחוב, זורמת ומתנהלת לפי המראה החיצוני, והאדם מושפע ממראה עיניו, כאשר אנחנו רואים כאחד מעיקרי ואמצעי השיווק הוא בנוי ומושתת על חולשת האדם בתכונה זו שנמשך אחרי מראה עיניו, כי האדם יראה לעיניים. ולכן אחרי מראה עיניו, לכן מאוד משפיע המראה על האדם, כאשר יש אריזה יפה או שפע ומבחר של סחורה. זהו הרי למעשה הסיבה שיועצי הקניינות מייעצים לכל משווק למלות את המדפים במבחר עצום, במגוון עצום, כי זה גורם למשיכה של הקונים. וכך הדבר בכל תחומי החיים, האדם נמשך אחרי מראה עיניו, אם זה בדירה, אם זה ברכב, אם זה בריהוט, אם זה בביגוד. וכך גם האדם בבחירת האישה נמשך אחרי מראה עיניו, וכאשר המראה נוצץ, למראה עיניו נמשך, הוא בוחר את בחירת ליבו, הוא מרגיש שבזה הוא מגיע אל האושר של החיים. זהו המצב לצערנו הקיים באופן כללי. אולם התורה מלמדת אותנו שלעולם אל תסתכל על הקנקן אלא במה שבתוכו. בהיות וכל הברק החיצוני הוא רגעי וזמני, ואין תומן בחובו את האושר. ועד הרבה, פעמים רבות שעד אותו יופי שנמשך אחריו, למשל באישה, הוא באוכרו, שאותה אישה עיניה באחרים ואחרים בה, וכל אותה תשוקה חולפת עוברת, ומה שנשאר בבית זה המידות, התכונות, אשר מלווים את האדם לאורך כל החיים, ובזה תלוי כל קסם ואושר החיים. וכך הדבר במאכלו, לא כל הנוצץ בריא. כיום בדרך כלל ישנם מחקרים רבים על כל תעשיות המזון, עד כמה הדבר מזיק לבריאות. ודווקא אותו מזון שאינו כל כך נוצץ, הוא המביא את הבריאות לאדם. זו המציאות שקיימת בזמננו. ולכך ובזה נוכל להבין את דברי הפרשה, כל הסמיכות של הפרשיות, של לפתואר, אישה הסנועה ובן סורר ומורה. כותב רשי במקום, ולקחת לך לאישה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה באיסור. אבל אם נשאה מה יקרה? סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו כי תהיינה לאיש שני נשים, האחת אהבה ואחת צנועה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. לכך נסמכו פרשיות הללו, אומר רש"י. אז רש"י מתרץ לנו את הקושייה מדוע נסמכו הפרשיות האלה, ומה זה בא ללמד אותנו, שיש שרשרת שמובלת בחיים, והכל מתחיל כשבן אדם פועל על פי ראות עיניו, על פי המשיכה שהוא נמשך, על פי התשוקות ולא על פי השכל. וכך כותבים גם בעלי התוספות בדעת זקנים בפרשה כאן, למה נסמכו פרשיות הללו לכאן? לומר לך, עבירה גוררת עבירה. לפי שיקח אישה יפת תואר, מה יקרה לו? תהיה לו שתי נשים ומריבה בתוך הבית, ולא עוד אלא שתסנה את האחת. ומה אחריו כתוב? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, שכן מצינו בדוד המלך, לפי שלקח את בת תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה, יצא ממנו אבשלום שביקש להורגו, שכב עם נשיו, ועל ידו נהרגו כמה רבבות מישראל. כך מבואר במסכת סנהדרין בדף קוף זין עמוד א', שדוד המלך ביקש לעבוד עבודה זרה. למה? בגלל שהבן שלו אבשלום רודף להורגו, וחשש אם יהרגו את דוד המלך, מה יאמרו הבריות? איך הקדוש הוא עושה כזה דבר לאדם צדיק וחסיד? לכן כדי להצדיק את דין שמיים, הוא אמר, ביקש ללכת לעבוד עבודה זרה, כדי שיגידו בגלל זה הוא קיבל את העונש הזה, להצדיק את דין שמיים. אולם בא אליו כדי לחושי הערכי, ומנע אותו מהצעד הזה, אמר לו, מה אתה מתפלא, איך אבשלום רודף אחריך? איך לקחת אשת יפת תואר, אמו של אבשלום, ביתו של תלמי המלך? איך לקחת אותה? חשקת באה? אתה לא ראית מה כתוב בפרשה? הרי לא בחינם נסמכו הפרשיות. זה כדי ללמד אותך, אם אתה הולך אחרי התשוקות שלך, אחרי המשיכה של העיניים שלך, התוצר, התסון, מזה נולד בן אבשלום, שרודף אחריך להרוג אותך, שלקח את נשיך, ונגרם הרס וחורבן לעם ישראל. זהו מה שהתורה רוצה ללמד אותם. ויסוד זה התורה רוצה ללמד אותנו, כאשר יתבונן האדם, אשר הולך אחרי מראה עיניו, לאן הוא מגיע. מחשבתו של האדם להשיג בזה את האושר והסיפוק מהחיים. אולם התורה מלמדת אותנו שכאשר אדם נמשך רק אחרי היופי והברק החיצוני, מבלי להתבונן בתוכן הפנימי, התוצאה הרת אסון. מאחר ואותו ברק חיצוני חולף, הולך ועובר עם שגרת החיים. וההפך, מתגלים לאחר מכן התכונות והמידות שאינם תואמות לאותו יופי, ואינו תומן בחובו את האושר, אלא מתחיל להיות ויכוחים על כל דבר, ואין כבוד וערכה הדדית, אלא כל אחד מחפש להשיג רק את הסיפוקים שלו, ואין במחשבתם כלל חובת הדאגה לזולת. כי אם חיים ביחד, אם כי חיים ביחד, אך כל אחד לחוד מנסה לדאוג כיצד יכול למלא את סיפוקיו. ובהכרח שהדבר מביא להתנגשות עם השותף לחיים. כי כשם שפרצופיהם שונה, כך דעותיהם שונות. והרבה פעמים, ואולי אף בדרך כלל, הסיפוקים של כל אחד שונה מהזולת, וממילא הדבר גורם למחלוקת ושנאה, עד שהופכת אותה אישה יפה, שנמשך אחרי יופיה, לסנועה, וכל הזמן שורה מחלוקת ביניהם, אין שלום בית, ורחוק, רחוק מלהיות מאושר בחיים כאלה. זאת ועוד, התורה מלמדת אותנו שהתוצאה של כזה דבר שנעשית מאליה ממצב כזה, שהכל מושתת על מילוי התאוות והסיפוקים, והאווירה האחורה שנוצרת בעקבותיה בבית, גם הילדים סובלים. כי מה שסופגים בבית הזה, רק הנוחיות ומילוי הסיפוקים, ומחלוקות ומריבות, וכך גודל הילד לחיות בלי גבולות, עדי אותו בן סורר ומורה. ולכן, גם שהתורה הציבה תנאים קשים בכדי להגיע לעונש בן סורר ומורה עד שלא שייך במציאות, בכל זאת התורה כתבה את פרשת בן סורר ומורה, כי רצון התורה ללמדנו, שמי שהולך אחרי מראה עיניו שהתוצאה לשנאה ומחלוקת בביתו, וחס וחלילה יהיה בנו בן סורר ומורה, שראויים למיטתם העדיף מחייהם, כי אין להם עתיד. וזה סיבת הכישלון בזמננו, שרצערנו לפי הסטטיסטיקה, כמעט אותו מספר שמתחתנים כך מתגרשים. היות והבית התחיל ונבנה לא על ערכים ותכונות ומידות, אלא על המשיכה החיצונית בלבד, הכל ריקנות, הכל מהברק החיצוני. וממילא כיוון שעם השגרה הכל חולף, ונשארים רק עם התכונות והעמידות והעקרונות שמלווים את בני הזוג, ומוצאים עצמה במצב שקשה מאוד להסתדר גם יחד, כי השאלה מי יוותר למי, וכל אחד רוצה לממש את כל תשוקותיו והנאותיו, ולכן יש מחלוקת תמיד בבית, בכדי לפתור את הבעיה, במקום להתמודד עם עמידות, בורחים מהמציאות, ואז מתגרשים. אך לא יודעים שהולכים מהפח אל הפחת, וזו טעות מוחלטת. אדרבה, על בני הזוג להתמודד ולחפש מי הוא זה שיזכה להשכין את השלום בבית ויוותר לצד השני, כי סוד ההצלחה והאושר תלויים במידת הוויתור. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. ובדרך זה נוכל להבין את הסתירה ששואלים הדרשנים בדברי שלמה המלך. במשלי בפרק י"ח פסוק כ"ב כתב, מצא אישה מצא טוב ויפה כרצון מהשם. ואילו בקהלת בפרק ז' פסוק כ"ו כתב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. מה הפשט? האם זה טוב או רע? כמו שמבואר במסכת ברכות בדף ח' עמוד א', שבמערבה היו נוהגים, כשבן אדם התחתן, אז היו שואלים אותו, מצא או מוצא? מצא אישה טוב, או מצא אני את האישה מר ממוות? כך היו שואלים, לאיזה מצב הגעת? אז אם כן, השאלה נשאלת באמת, מה הפשט? האם מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני את האישה מר ממוות? מה הביאורם של הדברים? התשובה לכך מתרצים, תלוי. אם האדם הוא המוצא, או אם מצא מאת השם. כשבן אדם מוצא לעצמו, מה פירוש מוצא לעצמו? כמו אשת יפה תואר, נמשך אחרי התשוקה, היופי החיצוני, מבלי לראות שום דבר מסביב. אז הברק החיצוני הוא שבעצם הביא אותו למציאות שהוא נמצא בה. הוא מוצא, הוא מוצא, הוא מוצא. מוצא אני את האישה מרמימוות. אישה כזאת סופה להיות צנועה עליך וסופך לראות רחמנה ליצלן בן סורר ומורה. לא תוכל לגדל דור ישרים ומורך. לא יכול להיות שיצאו לך ילדים טובים. לא יכול להיות שיצאו לך ילדים צדיקים. לא יכול להיות שיהיו לך ילדים מחונכים. כיוון שהכל בנוי על רקנות, על ברק חיצוני, שהכל חולף והולך עם שגרת החיים. אבל כשאדם מגיע למצא אישה, מצא טוב מאת השם, כשבן אדם בוטח בשם, ובודק ומברר, ועושה את מה שלאל ידו לעשות, הכל כדי לבנות בית נאמן בישראל. מסתכל על הפנימיות, על התוכן. אז זוכה, זוכה שמצא אישה, מצא טוב. זוכה לאושר האמיתי. לכן אין סתירה בין הדברים. תלוי אם הוא המוצא, או שהקדוש ברוך הוא ימציא לו, מצא אישה מאת השם. זה מה שהיו שואלים אותו במערבה. מאיזה סוג אתה? אתה מתחתן, מחר שואלים אותו, איזה אישה? מחר אפשר לדעת מה האישה? אי אפשר לדעת תוך יום, תוך יומיים. בתוך שבע ברכות אני יכול לדעת מה האישה. לא. שואלים אותו, האם אתה רדפת אחר היופי וכל מה שמשך אותה זה, משך אותך זה רק ברק חיצוני. הרי על זה נאמר, מוצא אני את האישה מרמימוות. אבל אם תיקח את החיים בצורה אחרת, ותסתכל על הפנימיות ועל התוכן ועל המידות ועל הירת שמיים, מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מאת השם. לכן זו הדרכה, איך אדם צריך לתפוס את תפיסת החיים. והן הם דברי התנא הקדוש בפרקי אבות, בפרק ד' משנה כ'. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. מפרש רש"י במקום, אל תביט לקומת האדם ולמראה ולחלוק לו כבוד משום צורתו, אלא במה שיש בו. תן עיניך ביין שבתוכו היא משובח ומלאו. כמו פוק תהל הקנקנה, אם יש בו ריח של תורה ומלאו. לפי שיש חדש, אדם בחור מלא ישן, שהוא מובחר, למד תורה הרבה, ויש ישן שאפילו חדש אין בו. כך יכול להיות אדם זקן ובעל צורה, עם קרס, עם הכל, שאפילו יין חדש אין בו. ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו. עד כמה אדם צריך לא להימשך ולהיגרר רק אחרי מראה עיניו, אלא לחקור ולדרוש את התוכן, את הפנימיות. רק בדרך הזו יוכל להגיע לחקר האמת, יוכל להגיע לאושר האמיתי ולהצלחה. מסופר על אבן עזרא, שפעם אחד הוא הלך בגולה, והגיע לעיר של רש"י, רבי שלמה יצחק. רש"י היה עשיר, ברוך השם, חי בעושר גדול. והוא בא, ואילו האבן העזרא היה עני מרוד. כשהגיע לביתו של רש"י, בא לאשתו של רש"י, אמר לה, איכן הרב? אבל היא ראתה אדם מאוד 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 מוזנח, בגדים קרועים, בלויים, לא נקי. בקיצור, קשה מאוד לראות את האדם כשהוא כל כך כביר עיזים על בשרו, היה לוקח איזה חתיכת עור של עיזים בשביל לשמור על עצמו מהקור. היא כל כך כאב לה לראות איך בן אדם כזה בא בכלל לראות את רשי. אמרה לו, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא נמצא פה. אמר לה, טוב, לא צריך. הלך. בצהריים חזר שוב. אמר לי, אשתו, נו, איפה הרב? אמר לו, מה אתה צריך ממנו? הוא כבר הלך לישון. הוא נח. טוב, לא צריך. הלך. חיכה עוד שעתיים וחזר שוב. שאלתי אשתו, נו, איפה הרב? אמר לו, מה אתה צריך ממנו? הוא כבר הלך לטייל קצת, התעברר. אמר לו, טוב, לא צריך. בינתיים מה הוא עשה? ישב קצת על יד הפתח. והנה מה שקרה, באו רועי הצון שלו, של רשי, עם הכלבים שמלווים את רועי הצון כדרך העולם. ונפחו והתנפלו על האבן עזרה שהיה יושב שם בפתח, וקראו לו את הבגד שלו, עוד יותר. אמר האבן עזרה, חביבי ניסורים, דבטר עניה אזלה עניותה. עסקן, אני, ככה דרך העולם, שהעניות רודפת את העני, ולא את העשירים. טוב, ראה את המצב הזה, מה הוא עשה? עמד וכתב על הפתח שרשי כתב משפטים, לפני שהוא הלך. וכך הוא כתב. אשכים לבית השר, אומרים כבר רחב. אבוא לעת ערב, אומרים כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה ישכב. או יעלה איש עני נולד, בלי כוכב. שלמה. זה מה שהוא כתב. אמר אם הוא חכם, יבין. והלך. כשרשי הגיע, בערב וראה מה שכתוב על הפתח, הבין שהיה פה איזה אדם חכם, שאל מי בא לכאן היום. אמרה לו, איש אחד קרוע בגדים, ואיזה טלאי של עזים על בשרו, וגוף שלו אינו נקי. לא ראוי בכלל לבוא לבית. אמר לה, לא, זה ארון שיש בו מרגלית טובה. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. את רואה מבחוץ, אבל אני רואה מבפנים. אמר למשרתיו, לכו תמהרו ותביאו אותו אליי, כי אני לא יוכל לאכול עד שהוא יבוא לפה. הלכו וחיפשו ומצאו אותו והביאו אותו, וחיכה לו רשי. כשהגיע אמר לו ברוך הבא, נתן לו מים לרחוץ, הוא לא רצה. נתן לו בגדים להחליף, לא רצה. אמר לו מחר אני אשאר אני, ויש שינוי וסת, איך אני אוכל? הרי אין לי כל הזמן להחליף. תשאיר אותי במה שאני רגיל. אמר לו כבודו זהו רצונו, אז אמר לו רשי, טוב, אם זה מה שאתה רוצה זה כבודך. קרא לאשתו, תבואי תבקשי ממנו מחילה מה שכעסת עליו ומה שעשית לו. וביקשה ממנו סליחה. ואחרי זה ישבו לאכול וישבו לומר דברי תורה. וישב איתו 8 ימים. ואחרי זה הוא לא היה מוכן עוד לשבת יותר. נתן לו בגדים, אמר לו לא מוכן לקבל. אבל דבר אחד אני כן צריך. את הבגד שקראו לי הכלבים שלך, זה אני צריך. וזה מה שכתבתי לך על הדלת. סלמה, שלמה, שלמה. הסמלה שלי הייתה שלמה, ואתה צריך לשלם אותה כי קראת אותה, בגלל הכלבים שלך. אז את זה הוא לקח. נתן לו כסף רב, לא רצה, אמר לו רק מעט לדרך. כדי ללמדנו, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. הרבה פעמים אדם טועה, במראה עיניו הוא לא רואה את האמת, לא רואה את הפנימיות. וכך עוד מסופר על האבן עזר דבר נפלא, בהיותו עני והיה קשה לו מאוד, ולא היה לו מה לאכול. היה פעם אחת שהיה לו ממש רעב נורא, והיום עד שהחליט ללכת לאיזה שמחת מצווה, סעודת מצווה שהיא מתקיימת, לנסות להשתתף שם כדי להשבית את רעבונו. ואז כשזה היה סעודה של אחד העשירים הגבירים הגדולים, והוא נתן הוראה לשומר שלא יכניס שום אדם שלא מכובד, כדי לא לגרום לו אי נעימות בסעודה. והנה האבן עזרא הגיע עם הבגדים הבלויים שלו, נראה כולו מסכן. השומר אמר לו, אין כניסה רק לאנשים מכובדים. טוב, האבן עזרא אבל הוא חייב לאכול, המצב קשה מאוד, החליט שהוא הולך לאיזה אחד הידידים, ביקש ממנו אם יכול להשאיל לו לכמה שעות בגדים, בגדים יותר מסודרים, נקיים, שלמים. השאיל לו בגדים, התלבש, נראה יותר מכובד, יותר יפה, הלך למקום של האירוע, השומר ראה בן אדם מכובד, הכניס אותו, וכאשר הכניסו אותו, הושיבו אותו גם בשולחן הכבוד, התיישב ליד בעל השמחה, ואז מה קרה? הגישו אוכל, והאבן עזרא מה עושה? לוקח את העוף, מכניס לתוך השרבול שלו, אחרי זה לוקח עוד מאכל, מכניס לשרבול השני, וככה הוא מכניס לתוך הבגדים אוכל, אומר, הוא מדבר עם עצמו כאילו, והעשיר, בעל השמחה יושב לידו ואומר, מגיע לכם בגדים יקרים, רק בזכותכם אני יושב כאן, אחרת הרי בלי אתם, בלי הבגדים שלי, אתם לא הייתי יכול להיכנס לכאן. אז אם כן, כל הכבוד וכל העונג מגיע לכם. לכן אני מאכיל אתכם, תאכלו, תאכלו, תסבעו, כי זה הזכות שלכם. והעשיר שישב לידו שמע את הדברים, מאוד 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 לקח את הדברים לליבו, ואמר לו אבן עזרא, באתי בלי הבגדים, לא קיבלו אותי ולא נתנו לי להיכנס, אבל החלפתי בגדים, כבר מכבדים אותי ומכניסים אותי, אז למי מגיע הכבוד, לבגדים או לבן אדם? ואז הבין הבן אדם, אמר, אתה צודק, כמו שאמר התנא, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בו. לכן אמר לו אבן עזרא, תשתדל להיות זהיר בכבודו של כל אדם, ואל תתייחס לחיצוניות, אלא תמיד תחקור ותדרוש על הפנימיות של האדם. וכך מסופר באמת על השידוך של רבי משולם איגרא, שקבור באוסטריה, דבר נפלא, אחד מגאוני עולם שהיה לעם ישראל, מספר הרב אהרון קוטלר על השידוך שלו, הוא אומר דבר מדהים. מה היה? בזמנם היה מנהג שתמיד מזמינים את החתן לסעודה בבית הכלה. כאשר יש שידוך ומגיעים לכלל הסכמה, מזמינים את החתן לסעודה שיסעד בבית הכלה. והנה, באותו זמן בדיוק, התחיל שיווק הקפה. קפה לא היה מושג כזה לפני כן, וכשהתחיל המושג הזה של קפה, היה מאוד 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 יקר, ובדרך כלל זה היה רק בבתים של גבירים, שמתוך עושרם יכלו להרשות לעצמם לקנות את האבקת הקפה, ולעשות משקי קפה, וליהנות מזה. וכאשר החתן הזה, הגביר הגדול הזה, שזכה ולקח פרנס העיר, לקח לחתן את הרב משולם איגרא, והוא בא לסעודה בביתו, כיבדו אותו בקפה. כשהגישו לו את הקפה, שזה היה דבר יוקרתי באותו זמן, אז שמו לו קנקן קפה, שמו לו קנקן חלב, וכלי עם סוכר, כדי שיוכל למהול לפי טעמו ולפי התשוקה שלו, יוכל ליהנות מהדבר הזה. עם כפית, לקחת סוכר וכו'. והנה הרב משולם איגרא שבא מבית של עניים וחי בעוני גדול, לא ראה מימיו מה זה קפה, והוא לא ידע אפילו מה זה קפה, ולא ידע מה עושים עם הקפה. וכשהוא נח לפניו שלושת הדברים, סוכר, קפה, חלב עם כפית, הוא לא ידע מה עושים. התחיל להתפלפל עם עצמו, מה עושים, איך משתמשים, אני נמצא בבית של הכלה, אני לא יודע מה לעשות, לא נעים לשאול מה עושים. החליט שלפי מה שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שתמיד אדם קודם כל יאכל ורק אחר כך ישתה. אם כן, צריכים קודם כל לאכול. אז אם ככה, יש לפניי אוכל, זה הסוכר, יש לפניי משקאות, הקפה והחלב, אז קודם כל צריכים הסוכר. לקח את הכפית והתחיל לאכול סוכר וסוכר וסוכר וסוכר. גמר את הסוכר, חשב שמגישים לאכול סוכר. אחרי זה נשאר לו הקפה והחלב, לא ידע מה עושים, מי קודם למי, איך עושים עם זה. אז אומר, הגמרא אומרת שהרי קודם כל מתחיל היום מהחושך ורק לאחר כך היום. אם ככה צריכים להתחיל בקפה ואחר כך בלבן, בחלב. לקחת קפה, שתת קפה. ואחר מכן שתת חלב. אבל נשאר לו בכוס של הקפה כל האבקה למטה. מה עושים עם זה? הוא לא ידע מה עושים עם זה. אומר, טוב, אם נתנו לי כפית, כנראה צריכים לאכול. לקח כפית והתחיל לאכול את כל האבקה של הקפה. עד שגמר, אמר, כנראה הוא יצא ידי חובה, מה שהגישו לו, לכבד את המארחים. והקלה יושבת ממולו, ורואה את מעשיו, ולא הבינה, אומרת ריבונו של עולם, עד כמה החתן הזה אין לו בכלל השכלה, איזה תמימות, איזה רחמנא ליצלן, פרימיטיביות שיש לחתן הזה, קמה ונכנסה למטבח לאמא והתחילה לבכות ולבכות, אמא לא מסוגלת לכזה חתן פרימיטיבי, איזה צורה, זה לא חתן, והאמא שמעה את הדברים והתחילה לבכות איתה ביחד, הצודקת. האבא שמע את הבחיות שלה, אם נכנס למטבח, אומר, מה קרה? למה אתם בוכות? סיפרו לו את כל מה שקרה. אז הוא אומר לבת, ביתי היקרה מתוקה שלי, את לא יודעת מה מדובר פה, מדובר פה על ספר תורה חי. איך את מסוגלת ככה לחשוב? אמרה לו, אבא, עם כל הכבוד שהוא ספר תורה, ספר תורה שמים בהיכל, בכספת, סוגרים אותו. להתחתן איתו, אני לא מסוגלת. אני לא מתחתנת עם ספר תורה. אני רוצה להתחתן עם בן אדם. טוב. לא הצליח לשכנע אותה, ולבסוף הפרידו את השידוך. והנה אחר, כעבור שנים, כמובן היא התחתנה עם מישהו אחר, וגם הוא התחתן עם מישהו אחר. וכעבור שנים, אותו גביר, פרנס העיר, הזדמן לרב ישעיה פיק, אחד מגדולי גדולי גדולי עם ישראל, גדול הדור. וכאשר הוא בא אליו ונכנס לביתו, הוא פגש אותו במצב שהוא תופס בידו מכתב, והוא מסתובב הלוך ושוב, הלוך ושוב, במתח רב. לא הבין אותו גביר מה יש לרב ישעיה פיק, מה המתח שלו כל כך? נראה אולי יש שם איזה דרישה, איזה בקשה לעזרה, אולי הוא זקוק לכסף, אולי. פנה אותו גביר לרב, כבוד הרב, אני רואה אותך אתה כל כך מתוח, אולי אני יכול לעזור משהו? נו. במחי כף אמרנו, מה אתה כבר יכול לעזור לי? אבל ממשיך הלאה, הרב מסתובב ומתוח, הגביר לא יכל להיות שענן, ושוב חוזר לרב, אומר לו, כבוד הרב, אולי בכל זאת, אולי אני יכול לעזור, תגיד לי מה הבעיה. אמר לו הרב, תשמע, אתה רואה את המכתב הזה? זה מכתב שכתב לי איזה אברך צעיר, כתב לי דברים כל כך עמוקים שאני לא מצליח להגיע לעומקם, ואני יושב ושובר את הראש ואני צריך ריכוז מלא כדי להבין את דבריו, וחלשה דעתי מגדולתו. אולי אתה מכיר אחד כזה, קוראים לו משולם איגרא? ברגע ששמע הגביר את הדברים, התעלף. והרב לא הבין מה קרה. ריבונו של עולם, מה קרה שהוא התעלף? זעיק מיד עזרה, ושפכו עליו מים, ועוררו אותו. אמר לו, תגיד לי, מה קרה לך? שאלת אותי אם אתה יכול להגיש עזרה, סיפרתי לך, מה התעלפת? אמר לו, אתה לא יודע מה עשית. אין לך מושג, תשמע את הסיפור, כך וכך היה עם השידוך. הוא היה חתן של הבת שלי, והשתדחנו והכל, והבת שלי וכו' וכו'. ולא היה לנו ברירה, הפרדנו את השידוך. אמר להם, ככה, תתעלף עוד פעם, מגיע לך להתעלף עוד פעם. כי אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. הברק החיצוני הוא מתאה. זה הבעיה שלנו. אם ניקח היום לדוגמה את המציאות של לצערנו, היום עומד אחד הדברים הנושאים המרכזיים בעולם, בכל התקשורת, זהו נשיא ארצות הברית, בחירת נשיא ארצות הברית. עומד נגד מי? גברת קלינטון וטראמפ, עומד העשיר טראמפ עומד ממולה. ריבונו של עולם, איך יש עליות ומורדות במשאל העם? במה הדברים נקבעים? איך הדברים מתחילים להשפיע על דעות הקהל? אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שוודאי, כמו שאמר דוד המלך בדברי הימים א' בפרק כ"ט פסוק י"א, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש, והעושר הכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. ואמרו חז"ל עוד יותר מזה, אפילו ריש גרגורתא מן שמיא. אבל למרות הכל הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם, ואנחנו רואים את המציאות, איך בני אדם מושפעים ומשנים את דעתם מרגע לרגע. ממה הכל מושפע? הכל מושפע מהתקשורת. מה אמר, איך אמר, איך היא אמרה, מה המשפטים האלה, מייצגים איזה תדמית, ועל פי זה מושפעים הבני אדם. הכל חיצוני. מה יש מקום אם נתבונן, מה יש מקום בכלל לדון? הרי מדברים פה על נשיא ארצות הברית, שהוא בעצם בשפת האדם, הוא כמעט מנהיג העולם, חס וחלילה, אז ודאי יש לנו בורא לעולם, הוא המנהיג של העולם. אבל באנושות, נשיא ארצות הברית הוא מנהיג העולם. האם יש מקום בכלל לשיקול דעת, אישה מול איש? גברת קלינטון יכולה להיות? הרי אחרי הכל אישה, הרי פה מדברים פה על הנהגת העולם, על התמודדות עם כל בעיות העולם, עם מדינות העולם, ובפרט עם ישראל, שמרכז המזרח התיכון, כל ההתלקחות שיש. איך אפשר לתת לאישה בידיים שלה לנהיג כזה דבר? עם כל החוכמה שלה, הרי אישה אחרי הכל, יש לה את החולשות שלה. אין לה את הכלים, אין לה את הכוחות להתמודד עם כאלה דברים. יש מקום בכלל לדון אם צריכים לבחור בטראמפ או בקלינטון? ודאי ובוודאי שטראמפ צריך להיות נשיא. אדם שהוא חזק, אדם שהוא בעל מעמד, אדם שהוכיח את היכולות שלו, לפחות בהיגיון האנושי. ודאי שאחרי הכל הקדוש הוא יקבע, אבל לפחות מבחינת האנושות. אבל תראו מה התקשורת עושה, מה החיצוניות עושה לבני אדם. משנה את דעתה מקצה לקצה. אני זוכר כשנבחר אובמה הייתי בניו יורק, וראיתי כמה הייתה התלהטות אחרי הנאומים שלו שידע לנאום בחסד עליון. הדברים האלה, כשהייתי שואל אותם, ריבונו של עולם, אתם, אני לא מבין אתכם. איך ייתכן שאתם בוחרים בכזה דבר? מה ההיגיון? לא היו יודעים לענות תשובה. הכל השפעה חיצונית. למרות שהיום הוא הביא, סוף סוף סגר את התקופה שלו ואת הקדנציה שלו עם תקציב, סיוע למדינת ישראל הכי גדול שהיה מאז. זה כדי להטיב עם עצמו, כדי לצאת בשם טוב. אבל אם אנחנו מתבוננים, לא הברק החיצוני קובע, אלא צריכים להסתכל על הפנימיות ועל התוכן, כי רק בדרך הזו אפשר להגיע לתוצאה האמיתית. ולכן התורה מלמדת אותנו שחובת האדם להפעיל את החוכמה ואת הבינה שהקדוש ברוך הוא נתן בליבו ובקרבו, ולא להיגרר, ולא להיות מושפע ממראה עיניו החיצוניות, כי התוצאות הן הרות אסון. חובה על כל אדם להתבונן באורח חייו, לנהל אותם בשום שכל וטוב טעם ודעת, לא להיות כבהמה שנקנית רק במשיכה, אלא תמיד ייתן כנגד עיניו לבחון את הדבר בפנימיות שלו, אם הוא ראה אותו, גם בענייני גופו, בענייני ממונו, בענייני ביתו. וכאשר האדם ינהל את חייו בצורה כזאת, בזה ישכון לבטח, בזה תשרי אהבה ואחווה, שלום ורעות בביתו, והברכה וההצלחה תהיה במשכנו תמיד. ונאחל לכולם שנזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום ומבורך. ושוב אני מסיים את דבריי בפנייה ובקשה לציבור, כל מי ששומע ונהנה מהדברים, שישפיע על חבריו לשמוע ולהאזין, כדי לזכות את הרבים. ומי שמעוניין גם לקבל את הדברים כתובים, אפשר לשלוח לי הודעה בטלפון שלי 050-6000-318. עוד דבר שהייתי רוצה לומר, כל מי שמעוניין לזכות, אני רוצה להוציא את הספר הראשון על פרשיות השבוע, השיעורים שנמסרו כאן ברדיו, שבעזרת השם של השנה הקודמת, שאני רוצה להוציא כבר את הספר על חמישה חומשי תורה, כולל דיסק שישמעו בו כל השיעורים, גם לשמוע וגם לראות. מי שמעוניין להיות שותף להוצאה ולהנציח, יכול לצלצל לפלאפון שלי 050-6000-318 ולהיות שותף לזיכוי הרבים. שבת שלום ומבורך.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.